תרגול במהלך היום. אנחנו בגדול ממשיכים את מה שאנחנו עושים עד עכשיו, הווה אומר, מפתחים יכולת להיות נוכחים בתשומת לב, לאסוף את התודעה ולאמן את התודעה להיות עם הפשטות של התחושות הישירות שמופיעות בגוף. זה תרגול מופלא, זה תרגול משחרר, זה תרגול עמוק, והוא לוקח את הזמן שלו. זה לא נעשה בישיבה אחת ולא ביום אחד, ויש לנו בעיניי זכות נדירה למצוא את המספר ימים, לפנות לעצמנו מספר ימים שבהם העמקה הזאת, ההשקטה הזאת של התודעה, יכולה להתרחש. אז זה מזמין אותנו להרבה סבלנות, להרבה סקרנות, להרבה התמדה. ואני רוצה להגיד שבגדול התודעה שלנו כתוצאה מהתהליך הזה מקבלת בהירות, מקבלת פוקוס, וככל שהבהירות הזאת היא מושגת וככל שהיכולת שלנו לשחות עם הפשטות של מה שמופיע מרגע לרגע, אפילו שזה נראה לנו רוב הזמן סתמי, וכאילו מה הסיפור הזה? אוקיי, אז יש נשימה, אז יש תחושות, אז אני כאן. לאורך זמן המומנטום שנצבר יאפשר לנו, מאפשר לנו וימשיך לאפשר לנו לראות יותר בבהירות ולהבין יותר. צפויות לנו הצצות ותובנות, וחלקכם כבר חווים תובנות שמאפשרות לנו לראות אחרת את עצמנו, את הסיטואציות, את התגובות שלנו, ולבחור אחרת. אז התהליך הזה הוא תהליך שאנחנו רק זורעים בו את הזרעים עוד ועוד, ומתי הפרחים, הצמח צומח, נובט, צומח, ומתי הוא מביא את הפירות שלו, על זה אין לנו שליטה. זה יכול להיות מהר מאוד, זה יכול להיות לאט, זה יכול להיות לאט מאוד. התהליך קורה, ומה שאנחנו עושים זה ממשיכים להזין ולהכין את הקרקע לכך שהפירות האלה יוכלו לצמוח. אז אפילו כשחקלאי אחרי 3 ימים שהוא זרע ועדר וניקש את העשבים והשקע ובדק שאין מזיקים, הוא עדיין לא מתבאס שהוא לא רואה את הצמח יוצא. הוא יודע שהוא עושה את העבודה הנכונה, וכשהתנאים יבשילו הצמח יצא ויוביל לפירות מופלאים. אז מזמין אתכם להרבה המשך של סבלנות. כל ההנחיות שנתנו עד עכשיו ישימות, ממשיכות להיות ישימות, להביא את התודעה אל הנשימה ודרך הנשימה לראות את כל הגוף ולהרפות עוד ועוד, ולעשות את זה במתינות בעדינות ובטוב לב, בידידותיות. לעשות את זה מתוך גישה שאוהדת וחומלת את מה שהיא פוגשת, לא תוקפת. עם זה אנחנו ממשיכים. היום אני אתן הנחיות שמאפשרות לדעו עוד יותר בהירות עם תשומת לב לתחושות, לבדנה, לטון התחושתי, ולעבודה עם טון תחושתי מאתגר שאנחנו קוראים לו כאב. אז אלה יהיו הנחיות היום. וכמו שנאמר אתמול, בכל פעם שיש מפגש של שערי החושים, ראייה, שמיעה, הערכה, טעימה, חישה גופנית, עם אובייקט כלשהו, ומופיעה ידיעה, מודעות לאיזשהו אובייקט, אובייקט נראה ונתפס על ידי התודעה, הוא מופיע בצורה מסוימת שהיא איפשהו על הסקאלה, זה לא שחור לבן, ישנה איזושהי סקאלה שמצד אחד זה יכול להיות נעים או מאוד מאוד נעים, זה נחווה כנעים, באיזשהו מקום, באמצע הסקאלה, זה ניטרלי, אנחנו לא יכולים להגיד אם זה נעים או לא נעים, זה פשוט סתם כזה, ובצד האחר של הסקאלה זה לא נעים, וזה יכול להיות מעט לא נעים, זה יכול להיות יותר לא נעים, זה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים. אז ההופעה של הוודנה, של הטון התחושתי, קורית מעצמה. אנחנו לא מייצרים אותו, למרות שבאופן התגובות שלנו ובאופן שבו אנחנו מתייחסים לזה, יש לנו השפעה לטווח ארוך. ככל שנעמיק ויכול להיות שנדבר על זה בהמשך, אנחנו נראה שהאופן שבו אנחנו מתייחסים לזה מייצר איזשהו מומנטום ואיזשהו דפוס שככל שנייצר את זה לאורך זמן זה ישפיע על איך שזה יחווה בעתיד. אני יכול לתת דוגמה פשוטה. כולם שמעו את הצליל הזה. האם הוא הופיע לכם מעצמו, ככה באופן אינטואיטיבי, פשוט ישיר כצליל נעים? כן? כמה אנשים זה נשמע צליל נעים? האם יש מישהו שזה נשמע לו כצליל לא נעים? האם יש מישהו שזה נשמע לו כצליל ניטרלי? עכשיו, כן? אז יש כאלה. עכשיו, תארו לעצמכם, קודם כל הצליל הזה הוא די הרמוני ונעים. אני חושב שרוב בני אדם, גם שלא עשו מדיטציה, יגידו ככה. תארו לעצמכם שהיינו חס וחלילה באיזשהו חדר עינויים של השבק, וכל פעם לפני או אחרי שהיו נותנים לנו סתירה, היו משמיעים את הצליל הזה. חס וחלילה. משהו בתודעה שלנו היה מקשר את הצליל הזה עם חוויה לא נעימה, וכתוצאה מכך, כל פעם שהיינו שומעים את הצליל הזה, היינו חווים חוויה מאוד לא נעימה. זאת אומרת שאיך שהתודעה מותנית, איך שהיא התרגלה לקלוט ולייחס דברים, משפיעה על איך שהיא קולטת את החוויות. הנעימות והלא נעימות לא קיימים באובייקט מתוך עצמו, אלא הם קיימים מתוך, הם מתקיימים, הם מופיעים כתלות באופן שבו התודעה התרגלה לתפוס את אותו אובייקט. וזה אומר שיש לנו השפעה באופן שבו אנחנו מגיבים אל הנעים ולא נעים, שיכול להחריף או להקל את התלות שלנו באיך שהאובייקט נקשר אלינו. וכמו שאמרתי אתמול, ואני מקווה שלכולם זה ברור, אנחנו מגיבים באופן אוטומטי, רוב הזמן, כשהתודעה לא ערה, אל הנעים, אל הלא נעים והניטרלי. ואל הנעים אנחנו מגיבים בצורה מאוד מסוימת. משהו בתוכנו שמח, עולז, ותשימו לב, אנא תשימו לב, וזאת, וככל שתשימו לב, התרגול שלכם יהיה מופלא עוד יותר. משהו בתוכנו, זה יכול להיות מאוד עדין, וזה יכול להיות מאוד ברור, הוא יוצא לקראת הנעימות הזאת, ואומר, אני רוצה את זה, ותן לי עוד מזה. ואפילו עושה את התנועה הזאת של להחזיק את זה, שלא יברח, שלא ייפסק. אנא תשימו לב לתנועות האלה, כי שם אנחנו עוזבים את הרגע הנוכחי ומתחילים לשלוט, להחזיק, לאחז, לשמר. התנועה הזאת של ההיאחזות, של ההיצמדות, מתחילה לשלוט בנו. איך אנחנו מגיבים כאשר הצליל או התחושה או השמיעה או המראה או הטעם הוא לא נעים? אנחנו מגיבים באותה צורה, אבל הפוך. אם זה לא נעים, משהו בתוכנו דוחה את זה. משהו בתוכנו רוצה להרחיק את זה מן, להסתיר את זה, לא לראות, לסלק את זה, להפסיק את זה, לשפוט את זה, לכעוס על זה, לסנוע את זה, וכן הלאה וכן הלאה. אז מתחילה אסקלציה של תגובות, ושוב, אני מאוד מאוד מבקש מכם לא רק לחשוב ולהרהר באפשרות הזאת, אלא להפוך את זה לאיזושהי הנחיית מדיטציה, לשים לב איך אנחנו מגיבים כשאנחנו חווים תחושה לא נעימה. איך אנחנו מגיבים כאשר אנחנו פוגשים תחושה ניטרלית? וקודם כל, מהי תחושה ניטרלית? שימו לב כרגע לתחושות, למשל, בכתף ימין. האם אתם חשים בתחושות בכתף ימין שלכם, כרגע כשאתם יושבים? יש שם תחושות, יש שם הרבה מאוד עצבים. האם יש מישהו שהרגיש תחושות בכתף ימין שלו כרגע? אוקיי, אז חלק קטן. לקחתי משהו די מאתגר, כי כתף ימין לא נוגעת, חוץ מבבד עצמו לא נוגעת ואין הרבה רוח, אז אין הרבה תחושות חזקות, והתחושות בכתף ימין הן מן הסתם מאוד עדינות. האם הן היו נעימות, לא נעימות או ניטרליות? אנחנו בדרך כלל חשים משהו, תחושות, כאשר או הן נעימות או הן לא נעימות לנו. וככל שהגירוי הנעים חזק יותר והלא נעים חזק יותר, התחושות יותר בולטות וחזקות. אבל כאשר הן לא נעימות ולא בלתי נעימות, הן משהו באמצע, ניטרלי, אנחנו די מתעלמים מזה. ואני רוצה להציע שהרגע הנוכחי וכל רגע נוכחי מורכב מהרבה מאוד תחושות. חלקן נעימות, חלקן לא נעימות וחלקן ניטרליות. את הניטרליות אנחנו נוטים רוב הזמן להתעלם מהם. הבודה קורא לזה נטייה לבורות, ללא לשים לב שמשהו בכלל קיים, שמשהו מופיע. זה הסבר אחד, או זה דרך אחת להסתכל על בורות, יש לזה כמובן הרבה מאוד מובנים אחרים. אבל אנחנו נוטים להתעלם, ומבחינתנו זה לא קיים. אם זה לא לטובתי או נגדי, אם זה לא עושה לי משהו טוב או מאיים עליי, ובאיזשהו מקום אנחנו מפספסים חלק מאוד גדול מהחיים. וחלק מאיתנו, אני הייתי מנחש, לא פגשתי את כולם, שרובנו רוצים יותר שקט בחיים שלנו. האם זו הנחה נכונה שרובנו רוצים יותר שקט בחיים שלנו? לא מופרחת, נכון? האם חשבתם איך מופיע השקט? האם השקט מופיע כמשהו חזק, מאוד מאוד לא נעים, מאוד מאוד נעים, או שקט הוא פשוט חוויה שקטה? אז שקט, כפי שהוא נאמר, הוא חוויה שקטה. שקט לא צועק. אני רוצה להגיד שהשקט זמין לנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, אבל אנחנו לא ערים להופעתו, לנוכחותו של השקט, כי הוא שקט. ובמובן מסוים, מדיטציה, תשומת לב, יכולה להנחיח לנו, להפגיש אותנו, להוציא מתחום הבורות שלנו ולהפגיש אותנו עם הרבה שקט שזמין לנו. אולי בכל רגע, אנחנו לא ערים לקיומו כי אנחנו מכורים לדרמות. כי אנחנו עסוקים בלרדוף אחרי הנעים ולברוח מהלא נעים ולהגיד תביאו לי שקט. השקט נמצא, אנחנו לא רואים אותו. באיזשהו מקום, הנטייה, ואיך אנחנו מגיבים אל הניטרלי, אל זה שאנחנו עם הנשימה, אוקיי? הרבה פעמים הנשימה עצמה תחווה לנו כלא מסעירה. היא לא תהיה נעימה במיוחד, או לא תהיה נעימה בכלל. היא לא תהיה לא נעימה. לא יהיה לנו איזו מצוקה נשימתית, או איזה לחץ בחזה או בבטן, והנשימה פשוט תהיה אוויר נכנס ואוויר יוצא. ומה קורה אז? כשזה נורא נורא פשוט, אוויר נכנס ואוויר יוצא, התודעה מפספסת את זה, משתעממת מזה. אתם איתי? קורה שהתודעה משתעממת מהנשימה? ורצה לחפש דרמה. אוקיי, בוא נראה מה קרה אתמול, בוא נראה מה יקרה בסוף הריטריט, בוא נראה מה יהיה בארוחת צהריים, בוא נראה מה אני אעשה בהפסקה. התודעה רצה לחפש דרמה כי השקט, הפשטות של אוויר נכנס, אוויר יוצא, גוף חי, חיות, תזוזה, לא מספיק מרתק. וזה לא כי הלא נעים הוא לא בסדר. הוא ממש, הוא מקום כל כך כל כך מזין. ככל שאנחנו נדע להיפתח אל ה... סליחה, לא לא נעים, אלא ניטרלי. ככל שאנחנו נדע לשהות שמה, אנחנו נראה כל כך הרבה מרחב וכל כך הרבה פתיחה ו... וזה אפילו, כמו שאמרתי קודם, ככל שנתרגל להיות עם הלא נעים, עם הניטרלי, לא נעים ולא לא נעים, אנחנו נראה שזה מעצמו אפילו, התודעה הופכת את זה וזה נהיה נעים. כי זה מקום מאוד שקט. ואנחנו אוהבים וניזונים ומורבים ומתרווחים ואוהבים יותר כשאנחנו בשקט. אז כשאנחנו לומדים, מלמדים את התודעה, ככל שאנחנו מלמדים את התודעה, מרגילים, מאמנים את התודעה, להיות עם ה... עם הניטרליות הזאת, זה גם משתנה. משהו בתוכנו משתנה. אז אני רוצה להגיד שהדבר הזה הוא מאוד דינמי. והתפקיד שלנו, כמו שאמר הבודה, הוא להרפות מהחמדנות אחרי הנעים. לא צריך להרפות מהנעים, להרפות מהחמדנות, מהרצון הזה שרוצה להחזיק את זה, להרפות מהדחייה כלפי הלא נעים, זאת אומרת להרפות מההתנגדות כלפי הלא נעים, ולהרפות מהבורות כלפי הניטרלי. להרפות מהנטייה לחמדנות, להרפות מהנטייה לדחייה, להרפות מהנטייה לבורות. שזה אומר לפגוש במלואו, במלואן את התחושות הנעימות, לפגוש במלואן את התחושות הלא נעימות, לפגוש במלואן את התחושות הניטרליות, ולהשהות את התגובה האוטומטית אם וכאשר היא עולה. ורוב הזמן היא צפויה לעלות, כי אלה התניות שאנחנו הותננו עד כה, אבל ככל שאנחנו, וכל הבקשה היא פה היא מאוד עדינה, מאוד עדינה, ספציפית ומאוד עם פוטנציאל לשנות חיים, ממש לשנות תודעות, לשנות חיים, ללמוד לראות מתי משהו בי קופץ כדי להחזיק, או משהו בי קופץ כדי לגרד את הלא נעים, או להזיז את הרגל, או לדחות, או לכעוס על הנחירה שאני שומע, או להתעצבן על זה שחם, או להתעצבן על זה שמופיע אי שקט. אנחנו מגיבים בהרבה מאוד צורות לנעים וללא נעים, אז אנא תגלו באיזה אופן אתם מגיבים לנעים ולא נעים, ולהשהות את זה. זה אומר להפסיק את האוטומט הזה, ולראות אם אני יכול לנשום נשימה או שתיים או שלוש, מבלי שאני מגיב. פשוט להיות. מה קורה לנעים או ללא נעים או לניטרלי כשאני עצרתי את ההרגל, את הנטייה לדחות, להחזיק או להתעלם. ואז זה חקירה, והחקירה הזאת תוביל אותנו לדברים מאוד מופלאים. יכול להיות שרוב הזמן נגלה שלא קורה שום דבר, שזה ממשיך להיות נעים, זה ממשיך להיות לא נעים. יכול להיות שנגלה שעצם זה שעצרתי את התנועה להיאחז בנעים, הכל בסדר. אני חווה את הנעים, ואני אפילו חווה אותו יותר נעים, אבל אני כבר לא כבול אליו. אני נהנה מהנעים, כל עוד הוא נעים, אני אפילו נהנה יותר, הרבה יותר, אבל אני לא, אין לי איזשהו כבילה אליו. אני לא תלוי בו. הוא יכול לבוא, הוא יכול ללכת, אני יכול לחוש אותו במלואו. הכבילה נפסקת. אז יכול להיות שנגלה את זה. מה נגלה כשנדחה, כשנעצור את ההתנגדות אל הלא נעים? יכול להיות שנגלה שזה עדיין לא נעים. יכול להיות שנגלה שזה גדל. יכול להיות שנגלה שזה עובר מעצמו. אבל מה שאנחנו עושים, ואני אגיד עוד הנחיות יותר ספציפיות עוד מעט לגבי מאוד לא נעים, אז ניכנס לזה שוב. יכול להיות שנגלה ששום דבר לא משתנה, אבל מה שמשתנה זה היכולת שלי למתן את התזזיתיות את הריאקטיביות של המיינד. יכול להיות שזאת תהיה כל התגלית שלנו. שהאובייקטים ממשיכים להיות נעים, לא נעים, ניטרלי, לא חש שם שום שינוי, אבל הריאקטיביות, התזזיתיות, החוסר שקט להגיב אל הנעים ואל הלא נעים, שם יש שינוי, ואני יכול לחוות יותר נעים, יותר לא נעים, יותר ניטרלי. הם עדיין נשארים, הם עדיין לא השתנו. לא ראיתי ברגע הנוכחי שינוי בנעים, לא נעים, ניטרלי, אבל משהו בתודעה שלי פחות תזזיתי, פחות תגובתי, פחות אובססיבי, אני חושב שהבודה היה אומר שכולנו אובססיביים ברמה כזאת או אחרת, אז אנא אל תעלבו כשאני משווה את התגובתיות שלנו לאיזה סוג של אובססיה. ועצם זה שאני יכול לבחור יותר, מביא יותר שקט ויותר חופש בתודעה שלי. האובייקטים לא השתנו, לא חשתי בשינוי, אבל הריאקטיביות של המיינד השתנתה, וזה כשלעצמו ברכה מאוד גדולה. וזה לא יכול לקרות אם אני רק חושב על זה. אני צריך עוד ועוד להתנסות ולראות הנה מגרד לי פה, הנה כואב את הרגל, אבל אני לא מזיז אותה כרגע. אני נושם, נשימה, 1, 2, 3, ורואה. אם צריך להזיז, אם זה נהיה ממש בלתי אפשרי, אז אנא, תזיזו, אבל אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מזיזים מתוך בחירה. ובמובן רחב ועמוק אפשר לראות מדיטציה כשיקום, ממש שיקום בנייה מחדש של אפשרות הבחירה שלנו בחיים. אנחנו לא חייבים להיות כל כך ריאקטיביים בחיים. החיים לא חייבים לנהל אותנו כמו שאנחנו מרגישים. אנחנו לא חייבים להיות מובלים באף ובחושים על ידי החיים. אנחנו יכולים יותר לעצור, לנשום, לזהות ולבחור. ואת הבחירות אנחנו נעשה לפי מה שנראה לנו כתורם ל-well-being שלנו, אבל לא מתוך אובססיה, אי שקט, תגובתיות ואוטומטיות. אז במובן רחב, וקרן דיברה על זה ביום הראשון, מדיטציה היא הרחבת אזור הנוחות שלנו. אזור הנוחות שלנו מצומצם למידת הריאקטיביות שלנו לנעים ולנו נעים. אנחנו יכולים לשאת נעים ולא נעים, לא בגלל הנעים והלא נעים, אלא בגלל התגובתיות שלנו. אם למדנו להיות מאוד אימפולסיביים ומאוד תגובתיים לכל מה שלא נעים, אזור הנוחות שלנו מאוד מצומצם. מישהו אומר לנו משהו, אנחנו נדלקים. בת הזוג, הילד, אבא, אמא, התפוצצתי, רק כי שמעתי משהו לא נעים. יכול להיות שנגלה שעם עוד ועוד הקשבה, עוד ועוד השעיה של התגובות, לא יכול להיות שנגלה, בטוח שנגלה, יכול שנתרגל, אנחנו לא חייבים להתפוצץ כל פעם ששמענו משהו לא נעים. אנחנו לא חייבים לצאת למלחמה, אנחנו לא חייבים, אפילו אנחנו לא חייבים להיעלב כל פעם שמישהו אומר לנו משהו שלא נעים לשמוע. העלבון לא בא מהמילים. העלבון לא נמצא במילים, העלבון בא בתגובה. אם אני יכול לשמוע משהו לא נעים, משהו מאכזב ולהגיד וואו, זה ממש לא נעים לשמוע את זה, זה ממש מקווץ, אבל אני רואה שהמילים היו מילים, והתגובה הייתה תגובה, הנטייה שלי להיעלב ולפרשן את זה, וישר להגיד כמה שזה פוגע בי, וכמה שזה נגדי, וכמה שלא מתחשבים לי, וכמה שלא רואים אותי, לא תתפוצץ שם כל כך מהר. הקשר לא יהיה כל כך הדדי, כי אני יכולתי לראות תגובה, ויכולתי להשהות אותה ולנשום שמה, וזה לא ישר התנפח למשהו כל כך ארסי וכל כך נגדי וכל כך כך וכך. אז בעיניי האימון הזה הוא אימון לחיים, הוא אימון לאושר, הוא אימון, הוא נראה נורא נורא על הקרית, הוא נראה נורא סטטי, טכני, כזה לא קשור לכלום. אוקיי, אז אני אשהה עוד שנייה לפני שאני אזיז את הרגל, אוקיי, אני אשנה עוד שנייה לפני שאני מגרד. אבל ככל שאנחנו נתאמן בזה וככל שנראה איך זה קורה, לא רק במדיטציה, אלא גם מחוץ למדיטציה, יכולת הבחירה שלנו ויכולת החופש שלנו יגדלו בהתאם. אז אני רוצה להגיד גם כמה מילים על תחושות שהן בסקאלה העוד יותר לא נעימות. ולתחושות האלה אנחנו יש לנו סטיקר בשבילם. יש לנו מדבקה בשבילם, מדבקה מנטלית. הסטיקר הוא כאב. ותשימו לב, מתי תחושה לא נעימה היא תחושה לא נעימה, ומתי היא מופיעה, מתפרשת, נתפסת ככאב. אנחנו נראה שכשזה עובר איזשהו סקאלה של קצת לא נעים, או קצת לא נעים למשך זמן מסוים, או הרבה יותר לא נעים, אנחנו מכנים את זה כאב. וזה בסדר. יש... ככה למדנו לפעול. אבל מה שאנחנו מפספסים הוא זה שכשאנחנו שמים את הסטיקר הזה של כאב על כל מה שלא נעים, אנחנו מפספסים את החיות, את הייחודיות, את החד פעמיות של החוויות הספציפיות האלה. ואנחנו ישר, כשאנחנו שמים כאב, כשאנחנו מפרשים משהו, והכאב לא מופיע מתוך התחושה, התחושה היא רק לא נעימה, התגובה של המיינד, לקרוא לזה, לפרש את זה, לתפוס את זה ככאב, כשאנחנו קוראים למשהו, תופסים משהו כאב, התגובה האוטומטית היא מאוד, היא יותר חזקה. אז איך אנחנו מגיבים כשאנחנו תופסים משהו ככאב? אפשר לראות שאנחנו מגיבים בצורה מאוד חזקה לכאב, וזה מאוד נורמלי. אין שום דבר מחוץ לתחום הנורמלי, אבל אומר לנו הבודה, מזמין אותנו הבודה לראות שהסך הכל של החוויה של התחושות הלא נעימות היא לא רק נובעת מתוך האי נעימות של התחושות, אלא במידה רבה מוחרפת, מועצמת, מנופחת, מוגברת על ידי התגובות שלנו אל אותו הלא נעים. אז אומר לנו הבודה, כאב זה לא נעים, ולא נעים בא והולך מן החיים. אי אפשר לשלוט בזה שיהיה למנוע את הלא נעים, אבל את הסבל, את האי נחת, את החוויה הסובייקטיבית, המנטליות של אני לא יכול לשאת את זה, זה התוצאה של התוספת של האופן שבו התודעה והגוף מתייחסים, מעצימים, מנפחים את החוויה. אז באיזה אופן אנחנו, התודעה שלנו, הגוף שלנו, מנפח את החוויה, הופך אותה ליותר בלתי נסבלת ממה שהיא, וזאת חקירה. אפשר לראות את זה כשהתרגול שלנו מתהדק ונהיה ככה יותר ויותר בהיר, אנחנו יכולים לראות את זה ברמה הגופנית. יכולים לראות שגופנית, כשמקום מסוים כואב, יש איזה התכווצויות משנה, איזה מערכת כזאת, שהשרירים סביב לזה מתכווצים, כי יש איזשהו פחד, לא יודע אם זה ביולוגי, בעיניי זה בעיקר מנטלי, אבל שהכאב הזה יתפשט. אז משהו בגוף מתכווץ, השרירים נמתחים, נוצר מתח, נוצר איזושהי כוננות גופנית, והמנגנונים האלה של כביכול הגנה, שהם בעצם פחד, שזה יתרחב, מחריפים את זה. אתם יודעים שלילד, כשנותנים למישהו זריקה, כשהוא עושה שריר, שזו תגובה של פחד, או, הולכים לתת לי זריקה, אני מחזיק, אז כשעושים שריר זה הרבה יותר כואב. באותה צורה, כשמתכווצים, כשהגוף מתכווץ, כי יש כבר תחושות לא נעים במקום אחד, זה נהיה יותר כואב. אז אפשר בתשומת לב מדוקדקת, לא כל פעם אנחנו נגלה שכשנתפס לנו הכתף או הגב, נוכל, אם תשומת הלב שלנו תהיה חדה, לראות את מה קורה מסביב. נוכל, אז זה ברמה הגופנית, נוכל לראות, אנחנו מפנים את זה לתגובות המנטליות, שמופיע בנו פחד. אוי, זה יפגע בי. הרגל נרדמה. וואי, אני אהיה נכה. נכון, אני משותק. מופיע פחד. הגוף הוא בסך הכל טה-טה-טה-טה-טה-טה, הרבה זרמים, הרבה תאילנדים עושים לנו מסאז' חינם, זרמים חזקים בזה. תשימו לב שכשאנחנו לא מפחדים מההירדמות של הרגל, אני לא יודע כמה מכם ראו את זה, כשזה ממש אין לנו פחד מזה, האם אפשר להגיד שזה נעים או לא נעים? לפעמים זה ממש נעים. אז אני מציע לכם, אני יודע שאני נשמע משוגע, לפעמים כשאין בכלל פחד ואשמה ודאגה ורחמים, הרדמות של רגל זה חוויה של המון המון תחושות חזקות, סוג של מסאז'. נסו לראות את זה ככה. יכול להיות שתחליטו שאני התחרפנתי לגמרי, יכול להיות שתגידו, וואלה, יש בזה משהו, זה באמת פשוט זה. אז מופיע פחד. האם אנחנו יכולים לזהות את הפחד ולשאול את עצמנו, האם עיקר הדוקה שלי כרגע היא מזה שכואב או מזה שאני מפחד? ומה קורה כשאני מרקח ואני נותן לפחד להיות ואני לא כל כך תגובתי לפחד? לפעמים מופיע רחמים. לפעמים מופיע אשמה. אני לא בסדר, אני לא יושב. לפעמים מופיע פחד מ... או לפעמים מופיע שיפוטיות. אני כזה לא מודה טוב, והריטריט שלי ייהרס לגמרי. אם הפחד, הכאב הזה, זה סימן שאני לא אוכל לשבת, ומופיע איזה סוג של דיכאון, ואיזה רפיון, ושיפוטיות, ועולם שלם נבנה, רק כי יש תחושה לא נעימה. בברך שאני אומר רק, אבל יש לי הרבה אמפתיה לזה, אני מספר לכם מניסיון, אני סבלתי מאוד הרבה ריטריטים מהרבה כאבים. וריחמתי על עצמי, ופחדתי, ורגשתי אשם, ורגשתי חסר ערך, פשוט כי כאב, אבל לשמחתי הבנתי דבר או שניים, ואני רוצה להגיד שעבודה עם כאב היא מקור, היא לא הכנה לתרגול עצמו, היא מקור, היא אפשרות, היא פוטנציאל של הרבה מאוד תובנות משחררות. אם אנחנו נדע לפגוש במיומנות כאב, צפויות לנו תובנות שישחררו אותנו מהרבה הרבה סבל מיותר בחיים, במדיטציה ובחיים. אז האם אנחנו יכולים לבוא לכאב בגישה חוקרת, בגישה פתוחה, בגישה שמוכנה לפגוש? ותשימו לב שבדרך כלל כשמופיע כאב, משהו בתוכנו נורא נדרך ואנחנו מנטלית, גופנית ורגשית, יוצאים למלחמה. יש אויב, יש מוקד רוע, יש פה, איך קוראים לזה בצבא? הקול הזה, שהאזעקה הזאת שנדלקת, האדומה.
צבע אדום.
תודה. יש איזה צבע אדום, וכל הגוף והמיינד וזה נכנס לכוננות. אוקיי, איך אנחנו עכשיו מסלקים את התופעת טרור הזאת שהופיע כרגע בברך? הדרמה מציעה לנו גישה אחרת לגמרי. והגישה יכולה להיות, וואו, עכשיו מתחיל להיות מעניין. עכשיו יש פה פתח לעבודה. עכשיו אפשר לראות דוקה, ועכשיו אפשר לעשות עבודה משחררת מול דוקה. אז קודם כל, לזהות ולזהות את התגובתיות, ולהרפות, להרפות, לתת איזה שידור הפוך לצבע האדום. וזה ממש להרגיל את עצמנו מחדש שיש כאב במקום להתכווץ. אוקיי, בוא נראה איך אני יכול להרפות. דווקא להרפות יותר. להרפות יותר. הישבן נורא נורא תפוס כרגע, כל השרירים שם הזה, במקום להתכווץ, ומה אני עושה עם הישבן התפוס הזה? דווקא להרפות לתוך זה. ולראות איך זה מרגיש, ממש להביא את תשומת הלב לאיך זה מרגיש ברמה התחושתית. ואנחנו לא חייבים להסתפק בזה שאנחנו יודעים שזה לא נעים. איך מרגיש הלא נעים הזה? ולתחושות יש שפה משלהם. והשפה יכולה להיות, תחושות גופניות יכולות להופיע בצורות שונות של ויברציה. בעצם תחושות זה סוג מסוים של רטט. אז האם הרטט הזה הוא רטט מאוד מהיר או איטי? האם הוא ארוך או קצר? אפשר לראות לפעמים את הוויברציות כמשהו בם, 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 ולפעמים זה מאוד מהיר ומאוד ככה. יכול שתשומת הלב שלנו תהיה יותר מיומנת, אנחנו נוכל לראות את הרטט הזה, את הוויברציה הזאת, ופשוט לראות איזה עולם של רטטים קיים שם. הוא לא נעים, אבל מעבר לזה שהוא לא נעים, איך זה מרגיש בדיוק? האם זה ממוקד בנקודה אחת, או האם זה מפוזר? האם יש לזה מרכז ופריפריה? האם התחושות הלא נעימות הן במרכז או אולי הן בצד? והקרנה היא לאזור אחר. אז ממש לראות איזה תמונה, איזה ציור יש שם. דימוי שאני אוהב להשתמש בו הוא דימוי של תזמורת. מרחוק זה נשמע רעש. כשאנחנו מתקרבים אנחנו רואים שיש איזה מוזיקה. יש מקום מסוים שזה מתגבר ומקום מסוים שזה נחלש. אז האם התחושות הלא נעימות הן מתגברות מרגע לרגע או שהן נחלשות? יכול להיות שבאזור מסוים זה מתגבר ובאזור אחר זה נחלש. יכול להיות שכשאני שם לב לזה זה ממש ממש מתגבר, אבל אחרי כמה זמן שאני שואם זה, יש שם איזושהי תזוזה. איזה כלי נגינה שונים מנגנים שם? מה שם שורף? מה שם דוקר? מה שם מועך? מה שם לוחץ? מה שם מעקצץ? מה שם מגרד? יש כל מיני, השפה של התחושות היא מאוד עשירה. ואני חושב שאפילו אין לנו מילים לתאר את כל הסוגים השונים של התחושות הגופניות, אבל אנחנו יכולים לחוש בהם. ופה זה לא עניין של דמיון, פשוט לשים לב. אולי זה טמפרטורה, אולי זה מעיכה, אולי זה דקירה, אולי זה שריפה, אולי זה משיכה כזאת. ולהיות בהרבה חמלה לדבר הזה, ולראות את הדינמיות, ואיך משפיע העצם העובדה שאני מביא לשם את תשומת הלב. אז כשמתחיל לכאוב, מבחינתי זה הזמנה, וואו, עד עכשיו היה תום מצב, עכשיו אפשר לתת יותר תשומת לב, יש מה לתת לו תשומת לב. אז קודם כל לראות איך זה מרגיש, ולרקח את העוד ועוד, אי אפשר להגיד את זה מספיק, לרקח את ההתנגדות. הרבה פעמים אנחנו נגלה שאני מרקח את ההתנגדות, אבל הריכוך של ההתנגדות הוא מותנה. אני אומר, אוקיי, כאב, אני מוכן להיות איתך דקה, לאפשר לך להרפות את ההתנגדות, אבל בתנאי שתלך. תשימו לב להתנאיה הזאת, בתנאי שתלך. והתנאי הזה של תלך זה כבר לשים גבול. זה כמו להגיד לילד, ילד, אני מקשיב לך, אבל תהיה בשקט. או, אבל שלא יכאב לך, אוקיי? אז זה מחריף. עד כמה אנחנו יכולים להיות שמה עם פחות תנאים? עד כמה אנחנו יכולים להיות שמה גם לראות את התחושות הגופניות וגם לראות את התגובות המנטליות? פחד, אשמה, רחמים עצמיים, שיפוטיות, מה יש שם? איך הדימוי העצמי שלי מושפע? הדימוי העצמי שלי היה טוב כל עד היה שקט. ברגע שהופיע זה, הדימוי העצמי שלי התרסק. הייתי סבבה, עכשיו אני אפס. למה? כי הופיע כאב. אז שימו לב להשפעות של זה על תפיסת העצמי שלי, והאם אנחנו יכולים לרקח את זה ופשוט לדעת, זה פשוט כאב, לא צריך לייצר סיפור. הכאב בא, הכאב הולך. מערכת יחסים יותר משוחררת מול הכאב. היה לי פעם משקפיים. תודה. אוקיי. אז בוא נשב כמה דקות בשקט. וכמובן, חלק מהעבודה של השהיית התגובה האוטומטית לגבי נעים, לא נעים, לגבי כאב, היא לא מונעת מאיתנו את האפשרות ואת החופש לשנות תנוחה כאשר זה too much. כאשר זה too much, אנחנו בהחלט יכולים לשנות תנוחה, לרענן, אבל לעשות את זה יותר ויותר מתוך מודעות, מתוך בחירה, ולא כהפסקת התרגול, כשאני בוחר לשנות תנוחה, לגרד, להזיז רגל, לשנות את המנח, שינוי התנוחה הוא חלק מעבודת המדיטציה ולא ההפסקה שלה. זה לא כאילו שכשמשנים תנוחה, המדיטציה נגמרת. כמו שבהליכה, כשאני מניח רגל, אני לא מפסיק את המדיטציה ואני מתחיל אותה מחדש, אני מריד. אז ההמשכיות של תשומת הלב היא הדבר החשוב, ולאו דווקא אם אני יושב כך או יושב אחרת. בוא נשב כמה דקות בשקט.